ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטרה דף קוף יוד גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 15 שורות מראש העמוד, בערך באמצע דף קוף יוד גימל עמוד א'. הנושא כתוב אצלנו בשוליים, אין הבעל נוטל בנכסי אשתו בראוי כבמוחזק. מאחר שאנחנו יודעים שבעל יורש את אשתו, זה רק בנכסים שהיו בחזקת האישה, ברשות האישה, בשעת מותה. אבל הבעל לא יורש נכסים שהיו ראויים להגיע לאשתו. לדוגמה, אישה שאביה יש לו נכסים, ואותו אבא אין לו בנים, יש לו רק הבת הזאת, האישה, שהיא נשואה, ומה לעשות, האישה מתה עוד בחיי אביה. אחר כך מת האבא. אותם נכסים שהיו לו היו ראויים להגיע לביתו, אבל כפי שאמרנו היא נפטרה עוד בחייו. אותם נכסים לא יגיעו לידי הבעל, למרות שאומרים, אנחנו יודעים שבעל יורש את אשתו, אבל הוא לא יירש אותם נכסים שהיו לאביה במקרה שהיא מתה לפני אבא שלה. כעת חוזרים לגמרא עצמה. אמר רבי יעברו, אמר רבי יוחנן, אמר רבי ינאי, אמר רבי. ומה טובה? יש אומרים משמי דרבי יהושע בן כוחה. יש כאן קטע שאתם רואים בגמרות שלנו המסומנות, מסגרת מקווקבת. הסברנו בשוליים, יש לנו כוכבית, וכתבנו טעם למסגרת מקווקב, תוכן זה לא מובא כברייתא, אף הרבה שהוא מדברי תנאים. אז יש לנו מקור שמובא בשמו של תנא, אבל לא מוצג פה כמקור תנאי. הגמרא, מניין לבעל שאינו נוטל בראוי כבמוחזק. כפי שאמרנו, לדוגמה, אשתו מתה בחיי אביה, ואחר כך מת אביה, בלי להשאיר ילדים אחרים, אז אנחנו אומרים שבעלה לא יירש אותם נכסים. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, וסגוב הוליד את יאיר, אז יש לנו אבא הוא סגוב, בן הוא יאיר, וכתוב, ויהי לו, כוונה ליאיר, 23 ערים בארץ הגלעד. מניין ליאיר שלא היה לו לסגוב? מהפסוק משמע שאלו הם ערים, נכסים שהיו לבן ולא היו שייכים לאבא שלו. אז איך הגיע ליאיר דבר שלא היה אצל אבא שלו? אלא מלמד שנשא סגוב אישה, האבא הזה סגוב הוא נשא אישה, הוא מתה בחיי מור אישה, והיא נפטרה לפני אבא שלה, ומתו מור אישה, ואחר כך אותו אבא מת וירשה יאיר, הנכד ירש ולא אביו, דהיינו לא חתן הנפטר. אז זה מראה שהנכסים שהיו ראויים לאשתו, אבל היא מתה, אשתו של סגוב, שהיא מתה עוד בחיי אבא שלה, אותם נכסים לא מגיעים לחתן, לסגוב, כי אותו סגוב לא יורש את אשתו. מי כן? הבן שלה. ואומר, ולעזר בן אהרון מת, ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו וכולי. על אותו סגנון, הגמרא אומרת, מניין לפנחס שלא היה לו ללעזר, מלמד שנשא אלעזר אישה, ומתה בחיי מורישה, אשתו של אלעזר מתה לפני אבא שלה, ומתו מורישה, אחר כך אבא שלה מת, וירשה פנחס, ואז הנכסים הגיעו ישר לפנחס, אבל לא לאבא שלו, לא לאלעזר הכהן. ומה הוא אומר? לאיזה צורך יש לפסוק שני להוכיח את אותו דין? וכי תימה, היה מקום לחשוב אם היה לי רק את הפסוק עם סגור ויעיר, וכי תימה יעיר דהווה נסיב איתתה ומתה וירשה. אם אנחנו שואלים מניין ליעיר דבר שלא היה לו, שלא היה לאבא שלו סגוב, פשוט מאוד, אולי יעיר היה נשוי אישה והיא הביאה נכסים והיה לה נכסים והיא מתה והבעל שלה יעיר ירש אותה. אין שום קשר בינה לאבא של בעלה, אז משם אפשר לומר שלא רואים את הדין הזה שאין הבעל יורש את הראוי לאשתו, מה שראוי בבעל ולא היה ברזקתה. אז אולי שם זה לא מקור מספקת. תלמוד לומר, ואלעזר בן אהרון מת. מהפרשה של אלעזר ופנחס נלמד את הדין שלנו. וכי תימה, אולי תטענו שתנפלה לי בשדה חרמים, גם שמה אולי אין הוכחה, כי מה שהגיע לפנחס הגיע דרך אדם שהקדיש את רכושו בלשון חרם, זה סגנון או סוג של הקדשה, והקדשה כזאת עוברת לכהנים, ובאותו זמן שימש פנחס ככהן והוא קיבל את זה ישירות מאותו אדם, שוב פעם ללא שום קשר לאבא שלו וללא שום קשר לדין שלנו. אז איך אפשר להוכיח שאין הבעל יורש את אשתו בראוי מפנחס ואלעזר? אמר כאן, אצל פנחס כתוב שאלעזר נקבר איפה? בגבעת פנחס בנו, המילה בנו מופיע, ומשם אנחנו מדייקים נחלה הראוי לו, נחלה שפוטנציאלית הייתה ראויה לאלעזר, אבל בפועל הוא לא ירש את זה וירשה בנו. אז מהמילה בנו ניתן לדייק את זה, והרשב"ם מרחיב קצת יותר איך רואים את הדברים, אפשר לעיין שם. ובני אחות יורשים אחי אמם. יש לנו תרשים בשוליים, רואים שם אח ואחות, ובמקרה של שהאח הזה מת, הבן של אחותו הוא יירש, כמובן אם אין לו לאותו אח שום ילדים משלו. אז זה מה שהמשנה אמרה, בני אחות הם יורשים אחי האם, הדוד. טענה, בני אחות ולא בנות אחות. זה ברייתא, אבל היא סתומה. הגמרא, כעת אנחנו עוברים לעמוד ב', נברר מה משמעות הברייתא. למאי הלכתה, מה זה בא ללמד? אמר רב ששת לקדם. באמת אם אדם היה קורא את זה באופן מילוני, הוא היה מגיע נגיד מסקנה תמוהה, ולכן הגמרא מבהירה שלא נחשוב ככה. מה הייתה המקום, כאילו המחשבה לפי קריאה מילולית? היינו חושבים שבתרשים שלנו שמקודם, אם הדוד מת רק אם יש לו אחיין ולא אחיינית. זאת אומרת, אם אחותו ילדה בת, היא לא תירש את הדוד. זה פשוט לא נכון, כי אנחנו יודעים לפי כללי ירושה שאם אין בן, אם לא היה בן לאותה אחות אלא הייתה לה בת, היא כן הייתה יורשת את הדוד. אז לכן הגמרא מבהירה שהברייתא פה שנאמר בני אחות ולא בנות אחות, זה רק בא ללמד, כפי שרב ששת אומר, שבמקרה שיש לאותה אחות בן ובת, שני מיני ילדים, בן ובת, זכר ונקבה, אז הבן מקדים, הוא מקדים את הבת, שבמצב כזה היא לא תירש. אבל כפי שאמרנו מקודם, אם אין לאחות בן אלא רק בת, היא כן תירש את הדוד. לפי גרסת הרשב"ם אנחנו קוראים דתני, רב שמואל בא רב יצחק, עמי דרב הונה. מצטטים פה פסוק י' א', וירש מקיש ירושה שנייה לירושה ראשונה. אנחנו מתייחסים לפסוק במדבר, פסוק חף, פרק חף זין, פסוק חת. הפסוק שציטטנו, פסוק י' א', וירש, הוא מופיע בסוף פרשת הנחלות במדבר, פרק חף זין. אז אנחנו, שם כתוב, אם אין אחים לביא ונתתם את נחלתו לשאור הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה וכו'. והברייתא אומרת שיש להקיש, מקיש ירושה שנייה, הכוונה כל שאר הירושות לירושה ראשונה. ירושה ראשונה, כפי שאמרנו מקודם, מתייחס במדבר פרק רב זין פסוק ח'. ומה כתוב שם? כתוב, ואל בני ישראל תדבר לאמור, איש כי ימות ובין בן זכר ובין אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו. אז הדין הזה, מה ירושה ראשונה בין קודם לבת, כמו בפסוק ח', נקרא לזה ירושה פשוטה, שהאבא מת, מה, בודקים מה יש, מה נשאר לו, מה, איזו ילדים יש לו, ושם אנחנו לומדים שאם אין לו בן, אז רק אז הבת מקבלת. אך ירושה שנייה, הכוונה כל שאר סדרי ירושה בין קודם לבת, כולל הדוגמה שלנו, של דוד שמת, בן אחותו ירש, ואם אין לאחותו בן ויש לה בת, היא כן תירש. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים ונראה שכתוב תחת הכותרת נושא, נחלה הוא עניין של דין או משפט. דיני משפט שייכים לענייני נחלה. תני רבה בר חנינא קמי דרב נחמן, והיה ביום הנחילו את בניו. זה פסוק בתורה, ואנחנו לומדים, ביום אתה מפיל נחלות ואתה מפיל נחלות בלילה. באופן מילולי ניתן לחשוב ש רק בשעות היום יש הנחלת נחלות ולא בלילה. אז על זה הגמרא תמיה, וכאן יש כאן קושיה ארוכה. אז לפני שנתייחס לתוכן, רק נשים לב שזה שאלה עד שורה שלישית בקוף י' ד' עמוד א', שבעצם אביי מעלה תמיהה למה שכתוב בברייתא באופן מילולי, ואז הוא מציע שאולי יש להבין את הברייתא באופן אחר, לא באופן מילולי. אז זה, כל זה חלק משאלתו. ואז הגמרא תביא, נגיד, הרבה חומר לבסס את ההצעה של אביי. כל זה דבריו של אביי, אולי, הוא אומר, אולי ככה הכוונה של הברייתא שרבא בר חנינא לימד. בסוף השאלה הארוכה, תראו, בשורה שלישית, בדף קופיה י' ד' מול א', אמר לי אין, רבא בר חנינא, הוא עונה, כן, אחינא מקמינא, מה שאתה הצעת כהסבר הברייתא, זה באמת הייתה כוונתי בהתחלה. אז שוב פעם קראנו את הפסוק, והיה ביום הנחילו את בניו, אמר לי, אביי מקשה בתמיהה, אלא מעט דשחי בימם הודי ירתי לי בני, מה דשחי בלילה לא ירתי לי בני? מי שמת בשעות היום, אז יש ירושה לבניו. מי שמת בלילה, בנים שלו לא יורשים אותו. דילמה, ממשיך אביי, אומר, דין נחלות כאמרת, שאמרת ביום אתה מפיל נחלות ואתה מפיר נחלות בלילה, הכוונה לסדרי משפט הקשורים לענייני ירושה. תתניה, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט. זה, תשימו לב, שוב פעם אנחנו מזכירים במדבר פרק חבזיין, כאן זה פסוק י' א', חלק מאותו פסוק שהזכרנו מקודם, זה סוף פרשת נחלות, מופיע המשפט הזה, שבהייתה לבני ישראל לחוקת משפט. הורה כל הפרשה כולה להיות דין. הורה כבר מסתיימת פרשת נחלות, כאילו כל פרשת נחלות מובילה לסיומת כזה, שהעניינים של ירושה יהיו לבני ישראל לחוקת משפט. ומה זאת אומרת? שכל דיני נחלה קשורים ללכות דין, להיות דין. מה הכוונה למעשה? וכדב יהודה. ימר יהודה, כאן יהיה ביטוי לתפיסה הזאת שדיני נחלה קשורים ללכות משפט. אולי לפני שנתקדם בגמרא, מה הכוונה הלכות משפט? אחד מהדברים הידועים בהלכות משפט, שאין מתחילים בדין אלא בשעות היום. לא פותחים בדין בשעות הלילה. בקשר לגמר דין, יכול להיות שבדיני ממונות אפשר לגמור את הדין אפילו בשעות הלילה. אבל תחילת הדין, תחילת משפט, באופן כללי, כל משפט, צריך להיות רק בשעות היום. וכאן אנחנו נביא את הדבר הזה לידי ביטוי בעניין ירושה. כמו שרב יהודה מלמד. דיום רב יהודה, שלושה, המילה, המספר שלושה, בקשר לדיינים, זה משפט מפתח, שאין בית דין פחות משלושה אנשים. אז כאן אנחנו מדברים על שלושה אנשים שפוטנציאלי יכולים להיות נחשב כבית דין. שלושה שנכנסו לבקר את החולה, ומדובר פה אדם שהוא שכיב מרע, הוא עומד למות, והוא אומר באופן בעל פה מה רצונו בקשר לנכסיו. רצו כותבין, רצו עושים דין. אותם שלושה ששומעים את השכיב מרע, את החולה, הם יכולים לכתוב את דבריו כעדות למה שהוא אומר, או יש להם אפשרות לעשות דין. מה הכוונה עושה דין? הרשב"ם, אנחנו נתחיל קצת עם חלק מהרשב"ם, ואחר כך אנחנו נסתכל ברבינו גרשום. רצו עושים דין, אומר הרשב"ם, דהה שלושה נינו ודנים. יש כאן, כפי שאמרנו, שלושה אנשים, והם יכולים לדון. ואומרים, כך הדין, שפלוני איתו חלק זה, ופלוני חלק זה, שדמיהם מכוונים בשווה, וכותבים להם פסק דין, שלא יוכלו עוד לערער זה על זה כלום. השפעה שבמילה יורשים, יכול להיות שזה לאו דווקא, זה יכול להיות גם מתנות שאותו שכיבה רוצה לחלק. ואף אגב, אין כאן אדם שמעיד בפניהם כלום, למרות שפה אין עדים שמעידים בפניהם. הפכין בראש השנה לא תהי שמיעה גדולה מריאה. וכיוון דין רואין את החולה שמחלק נכסיו בפניהם, הודעת בעל דין כמי העדים דמי, ולצורך מה יעידו עדים בפניהם. כעת אנחנו נקפוץ לרבינו גרשום, והוא כותב, רצו עושים דין, לקראת שליש האחרון של פירוש הרבינו גרשום פה, שאם נתן למי שלא היה ראוי לירש, או שניח להן אביהן ירושה, ולא רצה אחד מהן לחלוק עם אחיו, או לא נתן לבחור פי שניים, כדין תורה, יכולים לעשות כדין, וכופין אותו, עד שיחלוק, תועיל דשלושה נינו, עושין דין, דשלושה דנים דיני ממונות. אנחנו נחזור לגמרא, ראינו כבר גישות להבין המשמעות של אותם שלושה רצו עושים דין. נמשיך בגמרא, שניים, אם מדובר בשניים שנכנסו לבקר את החולה, כותבים ואין עושים דין. סך הכל אם הם יכולים לכתוב מה שהוא אומר וזה ישמש כעדות, אבל הם לא יכולים לפסוק. ואמר חסדא, לא שנו אלא ביום. כל הדין הזה של שלושה עושים דין זה רק אם אותו ביקור שלהם היה בשעות היום. נמשיך בדף קוף יוד דלד, עבר בלילה אפילו שלושה כותבים ואין עושים דין. אבל אם הביקור שלהם אצל אותו שכימרה הייתה בשעות הלילה, אפילו אם הם היו שלושה, סך הכל הם רק יכולים לכתוב את דבריו אבל לא יכולים לעשות דין. והכוונה אין עושים דין אפילו למחר. מה הייתה מה? למה הם לא יכולים לעשות דין? אמרנו אפילו למחר, תהבלו עדים. מאחר שהם באו בשעות הלילה, וזו שעה שאי אפשר לתפקד כדיין, אלא כעיד, אז ההגדרה של אותם שלושה שבאו בשעות הלילה לבקר את החולה, דינם כעדים. ויש הלכה שאומר ואין עיד נעשה דיין. כל מה שאמרנו, כפי שניסינו להדגיש בהתחלה, זה הצעת אביי להבנת הברייתא שהביא רבא בר חנינא. אמר לי, אם רבא בר חנינא עונה לאביי, אחי נמי קמינא. מה שלימדתי במסגרת הברייתא, זה באמת הכוונה שלו, ההבנה, ההסבר שלו, כמו שאתה הסברת. עד כאן שיעורנו להיום.